ברוכים הבאים לפרק נוסף של יובי ים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. היום אני מארחת את השף מיכאל כץ, הבעלים של בית הספר לבישול אטיליו. שלום.
בוקר טוב.
אנחנו נדבר היום בעיקר על ההחלטה לפתוח בית ספר לבישול, על הקריירה הענפה שלך, שעברת באמת בהמון תחנות, גם בארץ, גם בעולם, על פריצת כל גבול אפשרי, גם בתור מורה של בית הספר לבישול הקורדון בלו, שזה לפי דעתי כבר איזשהו גובה מסוים שהגעת, שאני חושבת שהרבה היו מתחלפים איתך.
הכל במקרה.
הכל במקרה, כן, ככה כולם אומרים. על עבודה במסעדות נחשבות, על תארים מרשימים שקראתי ולא הבנתי איך בכלל כאילו מגיעים לתארים כאלה. בקיצור, יש המון המון על מה לדבר, ואתה צריך להתכונן, כי אני הולך לשאול אותך הרבה מאוד שאלות.
בשמחה.
אז באמת כיף שאתה כאן. לכל הביקורות על המסעדות האחרונות שביקרתי בהן, אתם מוזמנים להיכנס ל-uvm.com. גם שאר הפרקים של הפודקאסט נמצאים בכל פלטפורמות ההזנה. וגם אתם מוזמנים להצטרף לאינסטגרם. באמת יש שם את כל העדכונים על כל הפרקים, וכל מה שקשור בפודקאסט כמובן. אז פשוט בואו, נתחיל.
נפלא.
טוב, מה יש לומר? אמרתי לך כבר בפתיח שהולך לשאול אותך המון שאלות.
אני אזרום עם הכל.
זה גם היה נורא קשה להחליט על מה מתמקדים, על מה לא, כי באמת לא ראיתי, לא ראיתי כזאת, כזה רקע מטורף על בן אדם שהגיע לפה לאולפן.
טוב, אני כבר זקן, אני בן 53, כן?
בסדר, תשמע.
אני כבר לא ילד.
אבל בכל זאת אני יכולה להגיד שהיא מאוד מרגש שאתה כאן. ואיתך יש לי גם הרבה דברים די מסקרים שאפשר לשאול שלא היו פה לפני כן.
Okay.
ואני כמובן אנצל את זה. אנחנו נתחיל רגע מבית הספר לבישול, שבאמת נורא הפתיע אותי, אתה יודע, לפתוח בית ספר לבישול זה חתיכת דבר, זה לא משהו שעושים אותו בעל הנעלן. הוא דורש המון, אני מניחה, גם מאחורי הקלעים וגם ביום יום. פתחת את בית הספר לבישול אטיליו. ואותי מעניין למה לפתוח בית ספר לבישול.
אוקיי, אז קודם כל, אני חושב שהקרדיט לא מגיע אליי, הקרדיט מגיע לשותף שלי, צ'יקו קרוליצקי, והרבה אנשים אומרים לי, הגשמת חלום. ושהתחלתי לחשוב על זה, אני לא חושב שהגשמתי חלום, אני חושב שמה שקרה היה הרגע הנכון, הרגע המתאים עם הבן אדם הנכון, לפתוח את הבית ספר הזה. ואני חושב שכל התהליך הזה התחיל ככה באמת על הדרך.
כן.
אני מודה שאני חושב שאני מורה יותר טוב מאשר שף של מסעדה. זה הבנתי מזמן, ואני חושב שאחד הדברים שקורה לך בבגרות בחיים זה להבין במה אתה טוב. אני חושב שזה לוקח הרבה זמן להבין את זה. לקח לי להבין שבאיזשהו שלב אני יותר טוב בתור מורה מאשר להיות שף של מסעדה, כי זה מה שעשיתי כמעט כל חיי.
כן.
ואז הגיע הרגע הנכון. במקרה חזרתי ללמד, הרבה זמן לא לימדתי, ובזמנו לימדתי בדן גורמה.
כן.
ואפשר להגיד תודה ענקית לאבי שטייניץ, שבזמנו הוא ראש המגמה בדן גורמה, והוא משך אותי חזרה ללמד. בהתחלה התלבטתי, כי עדיין נורא אהבתי את העולם המסעדות, זה מה שאני עושה כל חיי. ואני עדיין מאלה שעובדים 14 שעות אפילו בגילי, בקלות. וחזרתי ללמד וממש התאהבתי בזה מחדש, והבנתי שזה הולך להיות הכיוון שלי. ואז התחיל רגע שפגשתי, היה לי תלמיד בשם צ'יקו, שבדיוק סיים את הצבא, היה 25 שנים בצבא. ואז הייתה גם תקופה שמאוד סקרנה אותי, כי דן גורמה הוא בית ספר כשר. והתחילו להגיע אליי המון תלמידים שלא שומרים כשרות, למרות שהיה להם אופציות מעולות שאי אפשר, זאת אומרת שצריך לתת להם המון המון קרדיט. יש בתי ספר מעולים בארץ, יש את בישולים, יש את דנון, ואני מצדיע לכולם.
כן.
והוא הגיע אליי ושאלתי אותו, מה מביא אותך אלינו? כי אנחנו בית ספר כשר, אתה לא שומר כשרות, מה מניע אותך? אז הוא אמר לי, שמעתי על השיטה שאתה מלמד בה, זה נורא רגש אותי. זאת אומרת, שפתאום באים אליי בגלל השיטה ואף אחד לא מעניין אותו את הדברים האחרים. שצ'יקו סיים, הוא חבר לאישה גם כן אצילה מאוד בשם תמי, תמי לנצות לייבוביץ', שבזמנו הייתה נשיאת מסדר בירה גריל, ואמרה לו, תשמע, אני רוצה בית ספר לבישול לנוער בסיכון. אז בגלל שהוא היה בצבא המון זמן, והוא יודע איך להזיז דברים, אז הוא פתח איתה את הבית ספר, שקיים עד היום, ושאלתי אם אני מוכן להצטרף, לעזור, אמרתי בשמחה. וזה בית ספר פילנטרופי לחלוטין,
כן.
זאת אומרת, זה... ושם התחלנו לדבר על הרעיון, אולי כדאי שנעשה בית ספר כמו שאנחנו מאמינים בו, כמו שאנחנו רואים אותו. הוא לא יהיה יותר טוב מבתי הספר האחרים, אנחנו לא מתחילים באף אחד, הוא פשוט שונה בגישה שלו, מי שאוהב את השיטה שלנו מוזמן לבוא אלינו. ומכאן הכל התחיל.
כשאתה אומר השיטה שלנו, הגישה שלנו, אז איך באמת הגישה שלך שונה מבתי ספר אחרים?
שוב, אני מאוד נזהר בדבריי, כי הדברים משתנים ודברים דינמיים כל הזמן.
כן.
זה נכון שאני לימדתי בקורדון בלו, כמו שסיפרת, באמת, הגעתי לשם ממש במקרה, הייתי שם מ-2003 עד 2006. חשוב להזכיר שמורים שעובדים בקורדון בלו, אסור להם לעשות שום דבר חוץ מלעבוד בבית ספר. אסור לך להיות שווה מסעדה, אסור לך לעשות קייטרינג פרטי. אני לא יודע איך זה היום, אני יכול להראות לך את החוזה שלי, זה היה החוזה הדרקוני הכי גדול שראיתי בחיים. אני חשבתי שאני הולך לעבוד 8 שעות ביום, גם שם זה היה 12-13 יום ביום בקלות. אבל השיטה שם אני נורא אהבתי אותה, כי השיטה הייתה מבוססת על הדגמות מאוד ארוכות, שהמורים מדגים, כולם יושבים שם באולם. הם לא מקבלים מתכונים, הם מקבלים רק רשימת מצרכים, והמורים מדגים הכל. ואז התלמיד עצמו הוא רושם, ואז הוא נכנס לכיתה לעבוד. נורא אהבתי את השיטה הזאת, כי זה נתן לך המון מקום להיות יצירתי.
כן.
ולהתבטאות, ואני מוכרח להודות, אני חושב שכל מורה יגיד את זה בכל תחום, שאתה לומד יותר בתקופה שאתה מלמד, מאשר כל דבר אחר, ואתה למדת מתלמידים. כן. אני חושב שזה גם דבר שנורא מרזיק אותי צעיר. ואמרתי שזה מה שאני רוצה לעשות, כמובן עשינו קצת שינויים, ההדגמות שלנו יותר ארוכות, הן 5 שעות במקום 3 שעות, ואחר כך תלמיד עובד 5 שעות, והשיטה עובדת. השיטה, אנחנו רואים שזה עובד לפחות על אנשים שמגיעים אלינו, ואנשים שלימדתי לפני זה, והרבה אנשים אומרים לי, כן, יש לי HDD, יש לי הפרעות קשב וריכוז, אנשים מצליחים לשבת, כמובן יש הפסקות, אבל 5 שעות, גם ילדים בני 12 שאנחנו מלמדים, יושבים והם לא בטלפונים, זה פשוט מדהים.
טוב, יש להם משהו אחר לשחק פה.
יכול להיות.
האמת שזה די מגניב, לבוא לבית ספר וללמוד ממרצה או מורה, הייתי אומרת, שלימד בבית ספר גבוה כל כך לקולינריה. במיוחד אם אתה לוקח את מה שהיית עושה שם, ולוקח אותו לפה, לישראל, לטבחים הישראלים. יש בזה המון, לפי דעתי.
אני חושב שלקח לי המון זמן להבין את הגדולה של הקורס שבקורדון בלו. זאת אומרת, לקח לי המון זמן להבין איזה קורס חכם הם בנו.
כן.
שלימדתי שם. זאת אומרת, בהתחלה הייתי נורא, שאלתי את עצמי, למה הם מלמדים דברים נורא מיושנים או דברים כאלה. היום אני מבין את זה ואני ממשיך בדרך הזאת, וגם תלמידים מבינים את זה.
למה באמת ללמד משהו מיושן?
אני אתן לך דוגמה נהדרת. יש כמה דוגמאות. בוא ניקח את אחת המנות הראשונות, ודרך אגב, זה מנות שהן מנה שמלמדים בכל בית ספר, גם בעולם נדבר גם בבית ספר המובילים. אנחנו עושים לה קצת אדפטציה, אבל מנה שנקראת בלונקט. בלונקט, זה מנה שאם אני אתאר לך אותך, תגיד לי, בשום אופן לא, אני לא הולכת לאכול שום דבר יותר בחיים שלי. בסך הכל מדובר על, בדרך כלל לוקחים את החזה של העגל, חותכים אותו לקוביות, מבשלים אותו בציר, בציר או בקר או בציר לבן, okay. או מעצמות בקר או מעצמות עוף, מבשלים אותו בתוכו עם ירקות, שהבשר מבושל בטמפרטורה מאוד נמוכה, מוציאים אותו, ואז את הרוטב מסמיכים, היא בדרך כלל עם רוויחה, לפעמים מוסיפים לו שמנת או לא, מסננים ומרבבים את הכל ביחד.
אוקיי.
בינינו, זה טעים ברמות מטורפות. עכשיו תגידי, מה זה? אני מקבל את עוף מחובס ברוטב, כמו של החתונות של פעם? נכון. אבל דרך מנה כזאת, תלמיד כבר מבין מה זה בישול בטמפרטורה נמוכה. הוא מבין שאתה מבשל משהו בתוך נוזל, החומר גלם מוציא את רוב הטעמים לתוך הנוזל, ולוקח לו כמה שעות או יום שהנוזלים יחזרו פנימה. הוא לומד על מה שנקרא הסמכת רטבים. מה זה הסמכת רטבים? זאת אומרת, דווקא מדבר הפשוט הזה, הוא לומד כל כך הרבה דברים שעושים לו המון סדר לעתיד.
כן.
ואנחנו ממשיכים בזה, וזה עובד. זה פשוט עובד. אז זו דוגמה אחת. זה. הרבה פעמים מגיעים אלינו תלמידים קצת יותר בוגרים, ואחד הדברים הראשון שמתחיל איתם זה מיונז. אז אומרים לי, מיונז, אני יודע, זה לא חשוב. כן, ותמיד הם קוראים לזה איולי, ואני מסביר להם ש... יש שני דברים שונים, אבל אני לא נכנס, אני לא בא לחנך.
מה ההבדל בין היולי למיונז?
זה נורא נורא פשוט, האמת. ואני מנסה להבין למה בארץ קוראים מיונז היולי. שמישהו יסביר לי את זה, אני מאוד
נשמע. זה נשמע יותר מפתה כזה, יותר גורמה.
בדיוק. דרך אגב, גורמה זה מילה נורא מעניינת.
כן?
אפשר גם לדבר על זה.
אנחנו נדבר על הכל, אין בעיה.
אז לגבי המיונז, מיונז בעצם זה אימולסיה. אוקיי. ולכן אתה רוצה ללמד מיונז. כי אם אתה מבין את האימולסיה, אתה מבין מה זה פירה, כי פירה זה אימולסיה, ואתמול עשיתי עם תלמידים עם רכים מדגים, זה אימולסיה. אוקיי? זה אותו דבר. אז אם אתה מבין מיונז שדבר נורא בסיסי, אם יש לך תקלות עם המיונז, אתה יודע איך לתקל תקלות עם רכים עם דגים וכו' וכו' וכו'. כי זה אותו תפיסת עולם. עכשיו בעצם מה ההבדל? היולי בקלאסיקה שלו זה רק שום ושמן זית.
אוקיי.
Okay. אוקיי, okay, אין שום דבר אחר. כי בשום יש חומר מתחלב שנקרא מילוז. אוקיי, okay, והוא עוזר פשוט...
להסמיך את כן, ה...
אני חושב שזה נקרא מילוז, אני אם אני לא טועה. ואפשר בקלות מאוד, איך קוראים לזה? להסמיך אותו. דרך אגב, יש אנשים שהיולי המקורי היה עשוי עם מכתש ואלי, יש אנשים שראיתו אותו, עושים אותו גם עם אצבעות, שזה מטורף, עם האגודל והאצבע פשוט מוכים את השום עם השמן, שזה מטורף. יש אנשים שראיתו אותם עושים את זה עם סכין, שזה נפלא, רק עם סכין על הקרש, ויוצרים את האימולסיה. ומיונז, אימולסיה שבקלאסיקה, שזה חלמון, קצת חומץ, קצת חרדל ושמן. זאת אומרת, זה שני הבדלים עצומים. נכון שבסוף היום היולי נכון ומיונז נכון נראים די דומים.
כן.
כנראה שהסיבה של הבלבול שהיולי הוא היה מדרום ספרד שגובל לצרפת, באזור הבאסקים אם אני לא טועה, והוא גובל לצרפת ושם היו די עושים דברים דומים, ובצרפת עשו מיונז עם שום, שגם כנראה לקח לפעמים את השם היולי, ומכאן כנראה הבלבול.
טוב, אז צריך להוציא הודעה רשמית לכל המסעדות בישראל. להפסיק עם זה.
אני לא בא לחנך אף אחד.
לא, אני יודע. רק אני אעשה את זה לבד. תגיד, מה זה אומר בית ספר לבישול שהוא כשר? איפה זה בא לידי ביטוי הכשר?
שאלה נהדרת, ויש כמה דברים שהבנתי מזמן. התלבטנו מאוד מאוד אם אנחנו רוצים לבטוח בית ספר כשר או לא כשר. פתאום נפל לי הסימון שאני מלמד בדן גורמי כבר אז בזמנו 4.5 שנים, שזה היה בית ספר כשר, ולא היו לי שום מכשולים, כי לא באתי, אני לא מלמד מתכונים, אני מלמד שיטות וחשיבה. אז ברגע שאתה מלמד שיטות וחשיבה, אין לך עם זה שום בעיה, אוקיי? כי אתה, חלבון זה חלבון, שומן זה שומן, אז נכון, יש לפעמים טעמים שונים, אז עברנו לכיתה חלבית, למשל אם הייתי רוצה להראות דברים שונים. ואז התלמיד חיבר לו את הנושא הזה. ומה שקרה דרך אגב עם צ'יקו, שהתחילו להגיע אנשים שלא שומרים כשרות, והם הבינו שזה לא חשוב, באותו רגע הם באים ללמוד שיטה, ואחר כך שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. הסיבה שאנחנו פתחנו בית ספר כשר, היא מסיבות חברתיות לגמרי. ואני קורא לזה אפילו צו השעה, כי אחד הדברים ששמתי לב בדן גורמי, היו לי לפעמים קבוצות ורסטיליות בצורה מטורפת. היו לכם מכל המגדרים, מכל האנשים, מכל הקבוצות וצבעי הקשת שיש לנו בארץ. אמרתי, איזה יופי, כולם מדברים אוכל, אף אחד לא מתווכח עם אף אחד, אף אחד לא רב, זה דתי, זה חילוני ועוד ועוד ועוד. זה היה פשוט נפלא, ואמרתי, זה מה שאני רוצה בבית ספר שלי. ולא צועקים את המילה כשרות ולא צועקים את המילה לא כשר. אני חושב בסוף אם אתה מלמד משהו נכון, אוקיי, או משהו שיעזור לך, פה זה מתחיל ופה זה נגמר. אותו דבר עם מסעדות, הרבה אנשים אומרים לי שהם צועקים שהמסעדה שלהם לא כשרה בעליל, או אלה צועקים שהמסעדה שלהם הכי כשרה בעולם. אני אומר, חבר'ה, או שהאוכל שלכם טוב או לא טוב. פה זה מתחיל ופה זה נגמר. למרות שאני לא שומר כשרות ולא שומר שום דבר, זו הייתה הסיבה שהחלטנו בית ספר כשר, מהסיבות האלה.
ואיך זה מתבטא? זאת אומרת, מה מגדיר את זה ככשר? זאת אומרת, הוא רק חלבי או רק בשרי, או שאין כאילו כניסה של מרכיבים לא כשרים, כמו חזיר או פירות ים?
בית ספר הוא כשר עם תעודה, עם אישור של הרבנות. זאת אומרת, okay. הוא לא, אנחנו לא משהו כשר, ואנחנו נזרים ממש, ואנחנו מקפידים על הדברים, אפילו הרבה יותר אני יכול להגיד מהמשגיח שלנו, כי נורא חשוב לנו מהלקוחות שלנו באשר הם. ומה זה אומר? יש כיתה הדגמות, היום אני אומר לחבר'ה, היום ההדגמה שלנו היא בשרית, והיום אני אומר להם, היום ההדגמה שלנו היא חלבית, ואז אנחנו נכנסים למטבח בהתאם. אבל גם לחבר'ה שלא שומעים, ששומעים כשרות והדוקים מראש, עוד ביום הראשון שהם נרשמים לבית ספר, אני אומר לחבר'ה, אני הולך לדבר על כל הסוגי הבשרים, על כל סוגי המאכל הים, ואם באירופה היום משתמשים בשומן מבשר לבן חזיר וזה, אני אומר להם את זה, והם נורא פתוחים לזה, כי אני אומר להם, יום אחד אולי תהיו שפים גדולים, תיסעו לחול, תדברו עם שפים אחרים, תצטרכו להבין את השפה, תעשו מה שאתם רוצים בבית.
זאת אומרת, אתה מדבר על מרכיבים שהם לא קשרים, אתה לא מציג אותם או מתעסק איתם.
נכון.
וגם אתה כן, יש כאילו פעילות חלבית, פעילות בשרית, הם לא פשוט ביחד.
נכון.
נכון? זאת אומרת, אוקיי, הבנתי אותך. לא לקחתם רק חלבי, רק בשרי.
לא, ממש לא. חשוב להזכיר עוד דבר, שכל מנה ומנה שבתפריט עצמה, בתפריט, בסילבוס, היא לא נבחרה כי מנה טובה או טעימה או מצטלמת טוב. כל מנה נבחרה כי היא נותנת טכניקה מסוימת. אוקיי, אם הבן אדם הבין רוויחה, אוקיי, שזה הבסיס, לא שאני עושה, משתמש בזה היום, אני עצמי, אבל זה דבר נורא חשוב להבין, אז הוא הבין שהוא יכול להשתמש כמעט בכל שומן שהוא רוצה. אז אפשר בחמאה, אפשר בשומן וכולי. אני אתן לך דוגמה נהדרת. כמובן שיש, בטח שמעת על רוטב בשמל נורא קלאסי, שהאיטלקים שמים על לזניה. אוקיי, יש לו חשובות נורא חשובה על הרוטב הזה. מוסקה ביוון.
כן.
תסתכל על מוסקה קלאסית, הם עושים גם בשמל. אותו דבר, רק הם מחליפים את החמאה בשמן זית. אוקיי, אז אתה מבין שהרבה אנשים כבר עושו את זה לפנינו, לפני כשרות, לא כשרות, אומרת, הם עושים את הדברים האלה. אז זה טכניקות שאתה מעביר עליה, ותלמידים מבינים את זה. תלמידים מבינים, ומי שלא שומר כשרות מתאמן בבית, ומי ששומר כשרות יותר עדוקה, גם משנה את הדברים שלו.
יפה. תגיד, למה השם אטיליו?
וואו, זה... באיזשהו שלב צ'יקו בא ושואל אותי, תגיד, איזה, איך נקרא לה שבית ספר שלנו? והוא שואל אותי, מי הכי השפיע לך בעולם הקולינרי? אז אמרתי לו, תראה, זה השף הראשון שלי, אטיליו באסו. והוא אמר, וואי, השם גם מצלצל נורא טוב, ויש לנו סיפור, וכל דבר בבית ספר יש לו סיפור מאחורה, ואנחנו רוצים. אז החלטנו לתת הכבוד לשף אטיליו, שזה השף הראשון שאני גדלתי אצלו.
בבלגיה, אוקיי.
הוא עדיין בחיים.
והוא יודע שכאן?
הוא יודע, כל בלגיה יודעת.
כל
בלגיה יודעת.
בטח הוא התרגש.
אני חושב שהתרגש מאוד. בתחילה הוא שאלתי, למה לא קראתם לבית ספר אטיליו באסו?
בואו, אפשר לא להגזים יותר מזה.
כי השם שלי אומר, יש הרבה אטיליו ואני אטיליו באסו. אז הסברתי לו שבישראל הרבה פעמים יותר מקובל לקרוא למישהו בשם הראשון שלו, ולא בשם המשפחה שלו. בבלגיה זה הפוך. אתה קורא למישהו בשם המשפחה שלו, אתה אומר לו באסו, שף באסו, אתה לא אומר כל השף. אוקיי, זה כמו שיקראו לי שף קאץ, שזה שום אופן לא מאשר דבר כזה. אז הוא הבין את זה, והוא לא קיבל את זה באהבה. זה ריאקציה של מישהו שהוא כבר בן 80 ועובד כל החיים שלו, קשה מאוד.
יפה. טוב, אני שמחה שככה הוא מגיב שהוא מתרגש. תגיד, למה פתחתם אותו באור יהודה ולא בתל אביב?
וואו, יש פה עוד אג'נדה. למרות שבית ספר הוא לא חברתי בכלל, כן? זה עסק לכל דבר, אבל רצינו להיות קצת יותר מחוץ, רצינו קצת פריפריה. למרות שאור יהודה היא לא כל כך פריפריה, פה אפשר להגיד גם תודה ענקית לבעל הנכס, רוני פלד, שהוא שכנע אותנו, הוא איש עסקים גדול, הוא לא שותף שלנו בעסק, למרות שאני מרגיש שהוא הרבה יותר משותף, והוא שולט על הרבה נכסים בארץ, הוא אמר לנו, אני חושב שזה יהיה מיקום ממש טוב, זה גם אזור שמתפתח יפה, ובואו נעזור קצת לאזורים שאין להם את כל הלוקסוס הזה, ואני חושב שזה החלטה נכונה. ומצד שני, כל הבתי ספר הכי טובים בארץ הם בתל אביב, אז אנחנו רצינו גם להיות במקום קצת, קצת יותר מבודד שלנו, שנוכל להיות קצת טיפה יותר נבדלים.
כן. אוקיי. עכשיו, דיברתי איתך על זה קצת בהתחלה, כאילו, על הנושא שבאמת לפתוח בית ספר לבישול, זה מרגיש לי כמו משהו שהוא באמת אופרציה רצינית. זה לא צחוק, בטח לא כשאתה כבר לוקח מקום פיזי עם שכירות, ואתה עושה שם שיפוץ מטורף. אני הייתי בבית הספר, ראיתי איך הוא נראה, הוא נראה מאוד יפה, מאוד משופץ, מאוד כזה מרשים. יש חשיבות לכל חלל בו, יש חשיבה על כל חלל בו. ואז אני אומרת, איך באמת מבחינה כלכלית ניגשים לפרויקט כזה? כאילו זה חתיכת אתגר.
זה, קודם כל זה אתגר עצום, ואין לנו שותפים או משקיעים, זה רק צ'יקו ואני. אני חושב שאחד הדברים הכי נפלאים שקרו לי זה, אני חוזר שוב פעם זה על השותפות עם צ'יקו, שהוא נותן לי את ה... כי אנחנו שותפים 50% בעסק, זאת אומרת, אנחנו מושקעים באותה צורה. אבל אני חושב גם התכנון וגם איך שגייסנו את הכסף, כמובן, זה הלוואות, הלוואות מדינה, כמו כולם, אוקיי?
כן.
קרדיט בבנק, כסף שלנו, לא מעט כסף משל שנינו. ואחד הדברים היפים בבית ספר, שכל אחד יש לו את התפקיד שלו. אני מתעסק בללמד, כל מי שמסביב, צ'יקו מתעסק בכל הצד הניהולי, הוא המנכ״ל של הבית ספר למעשה.
כן.
ואני לא שואל שאלות אם, זאת אומרת, אם הוא אומר לי, תראה, זה המצב, אז אני מקשיב, אבל כל אחד עושה את העבודה שלו, והוא נותן לי המון שקט, אני מקווה שאני גם נותן לו הרבה שקט. תראה, זה לא פשוט, אני לא אגיד שאנחנו מלגקים דבש, וזה המון עבודה, וכל אחד שפותח עסק צריך להבין שזו החלטה מאוד קשה, ומאוד מאתגרת, אבל אני לוקח המון השעה, אני רואה, כל הזמן אנשים פותחים עסקים.
כן.
אנשים עושים דברים, אנשים יוצרים דברים, ולי זה נותן המון השעה לראות מה אנשים אחרים עושים. וגם רציתי להיות שם, רציתי גם לעשות את המהלך הזה. שוב פעם, לא הייתי עושה אותו לבד, ולא הייתי עושה אותו, אני חושב, אם לא הייתי פוגש את השותף שלי, ואת כמובן תמיכה של המשפחה וכולם, כי יש לזה המון, באנגלית אומרים טול, לא יודע איך אומרים בעברית, יש לזה המון, זה משפיע על הכל, זה משפיע על המשפחה, זה משפיע לכולם. אני חזרתי, תמיד עבדתי הרבה, אבל עכשיו אני באמת עובד 400 שעות בחודש.
וואו.
ולא מתחלת על כל רגע, וזה בסדר.
טוב, העיקר שקודם כל יש איזשהו סיפוק, שאתה יודע, כי באמת זה לא פשוט, לפתוח גם עסק חדש וגם כזה שהוא מאוד תובעני, זה לא עכשיו בקטנה, ואתה צריך להיות שם, אתה צריך להיות נוכח כדי באמת למלא את הדבר הזה. בסוף אני מאמינה שהמון מהטבחים שמגיעים, הם רוצים את מיכאל. הם באים כי אתה נמצא שם וכי הם יודעים מי אתה. אז זה דורש ממך, אני מניחה, אבל זה נשמע שאתה עושה את מה שאתה אוהב. אז זה טוב. יש כיוון טוב.
אני חושב שבחיים הרבה פעמים אנשים אומרים, תעשה את מה שאתה אוהב. אני חושב שאף אחד לא ידע מאיתנו באמת מה הוא אוהב.
כן.
אני חושב שמה שקורה עם החיים, אתה לומד לעשות דברים שאתה טוב בהם, ואז אתה מתאהב בזה, ואז אתה אומר, בגלל שאני טוב בזה וזה, אז אתה מתחיל להתאהב במה שאתה יודע שאתה טוב, ויודע לתת תוצאות.
משפט מאוד יפה, חייבת להגיד. תוך כדי שאתה מדבר, אני אומרת לעצמי, נכון, וואלה, יפה.
תודה.
אהבתי. טוב, תראה, באמת רציתי לסגור את הפינה הזאת של בית הספר לבישול, להבין רגע, כי זה מאוד סקרן אותי, אתה יודע, זה לא קורה פה, כאילו יש פה בתי ספר מאוד חזקים, יציבים של כמה שנים כבר, לפחות כמה שנים, ואז אתה מגיע עם בית ספר חדש, ככה נותן פייט מה שנקרא, נכון, אתה תמיד בא בקטע טוב וזה לא קשור, אבל לבוא לעשות מהלך כזה בשנים כאלה, ואתה יודע, מאוד מאתגר וכל הכבוד.
תודה רבה.
על האומץ.
תודה רבה.
קודם כל. בוא נחזור רגע אחורה, כי הזכרתי קצת שאם אנשים מגיעים לבית הספר שלך, הם כנראה מגיעים בשביל מיכאל, כי באמת אתה בעצמך, אמרתי כבר גם הפתיח, שיש לך קריירה מאוד מאוד רוויה בתחנות, תחנות מאוד נחשבות הייתי אומרת, והייתי רוצה שקצת כן ניגע גם ברקע שלך.
אוקיי, okay, תודה.
אז בוא נתחיל שנייה בכלל על המש על ההתחלה. זאת אומרת, איפה אתה מתחיל את הדרך שלך במטבח מקצועי?
וואו, אז קודם כל, אני בחיים לא חשבתי שאני אעבוד במטבח, זה לא היה תכנון שלי, זה לא היה חלום שלי. לי היה ברור מאוד מאוד עוד מגיל מאוד צעיר שאני נכנס לצבא, נכנס לקורס טייס, גומר אותו מצטיין, טייס קרב 30 שנה, אחר כך באל על, ככה ראיתי את הקריירה שלי וזה היה נורא נורא ברור. וזה לא קרה, אוקיי? זה לא קרה בשום צורה. מה שהפתיע אותי, שלא לקחתי את זה קשה. היה לי שירות צבאי שנורא נורא נהניתי ונורא נורא אהבתי. ואני זוכר ששנה לפני סיום הצבא, פתאום התחלתי לחשוב, רגע, אני מסיים עוד שנה, מה אני הולך לעשות עם החיים שלי? ואני לא זוכר באיזה שעה ובאיזה יום, אבל אני זוכר שממש הרמתי טלפון לאבא, ואמרתי לו, אבא, אני הולך ללמוד טבחות. אז הוא אומר, אוקיי, אם זה מה שאתה הולך לעשות, אז בוא נעשה את הצעדים הנכונים. אבא שלי היה עולה מבלגיה, הוא עלה ב-1967 ארצה, וזה היה המזל הגדול שלי, כי הוא לא היה ישראלי.
כן.
והיה לו ערכה ענקית לעולם הבישול, ואבא שלי בישל לי ולאחי כל יום עד גיל 18, מגיע כל יום מהאוניברסיטה, לבשל לי ולאחי. אוקיי, אנחנו גדלנו בבית עם מקרר ריק, לא כאילו היה כסף, כי תפיסת העולם הייתה אחרת. לא היית פותחת והיו תבשילים. במקרר היה המון חמה, המון גבינות, אוקיי, והמון מוצרים. ורוב החיים שלנו גרנו בעיר העתיקה, ברוב היהודי, וגרנו על הגבול עם השוק, עם השוק. ממש היינו הבית האחרון עם השוק של הרוב, של השוק הערבי.
כן.
אז הבא יורד, קונה את הירקות, קונה את הדגים, קונה את הבשר כל יום כמעט, או כל יומיים, ומכין לנו ממש באותו רגע משהו.
Okay.
וכך זה היה עד גיל 18. בנוסף, לפני ארוחה, הוא היה תמיד שם לנו תקליט עם סיפור, ונותן לנו איזו מנה ראשונה קטנה, ננשנש, וכנראה זו הסיבה שנורא אוהב להקשיב היום לסיפורים תוך כדי נסיעה. אז היה לו המון הערכה לבישול, ושאמרתי לו את זה, אז אמרתי, תראה, אם זה ככה, אז אין לך מה לחפש בארץ, אתה תיסע לבלגיה. אז אמרתי, בסדר. וזה אחד הסיפורים שאני צוחק עליהם עד היום, אבא שלי לא היה לו משפחה, כולם נספו אז בשואה, וגם רוב החברים שלו, אז כל המשפחה שלו היו חברים שעברו את אותו תהליך, והיו לו שלושה חברים שהיו איתו עד שכל אחד מהם נפטר באיזושהי צורה הזאת, אחרת למרות שיש עוד כמה בחיים. ואחד, הוא חתן פרס נובל לפיזיקה, אחד היה מנכ"ל של חברה ענקית, שהוא עדיין בחיים, הוא בן 90, גם הפיזיקאי בחיים, פרנסואה אנגלר, וז'אק נפטר, והוא אמר להם, תראו, מיכאל רוצה ללמוד בישול, איך אנחנו עושים את זה? אז הם לקחו את זה נורא נורא ברצינות. לקחו את זה נורא ברצינות. עכשיו, בזמנו, מנכלים של חברות, שזה היה סימו, זה לא כמו היום, היה להם כרטיס אשראי פתוח, מה שאתה רוצה. הוא היה מנגש לרווה נקית, וכמובן הוא אכל בכל המסעדות הטובות, כי פיזיקאים אנשים בלי הרבה כסף, והאופטיקאי דווקא ז'אק בתקופה הזאת הוא כבר היה בסדר גמור, אבל מנכלים היה להם סגנון חיי אחרים, והם לקחו את זה מאוד ברצינות, והם באו אליהם הצעה ואמרו לי, תראו, יש שלושה סוגי בתי ספר בבלגיה. יש לך אופציה לבית ספר שוליה, יש לך בית ספר, יש להם מדינה, היה לי דרכון בלגי, חשוב לציין את זה.
כן.
יש לך אפשרות ללכת לבית ספר פרטי של המדינה, סליחה, בית ספר לשוליה, בית ספר במסגרת של 3 שנים, או בית ספר פרטי. ששמעתי את המילה שוליה, זה נורא קסם לי, כי בבית ספר היה לי נורא קשה. הייתי תלמיד לא טוב, אבל נורא אהבתי את בית ספר. זאת אומרת, הוצאתי תעודת בגרות טובה, אבל היה לי נורא, נורא, נורא קשה. הייתי צריך להתאמץ על זה. והרעיון של בית ספר, עוד פעם לחזור לבית ספר, לא כל כך קסם לי, אבל בית ספר לשוליה נשמע לי נהדר.
מה זה אומר בית ספר לשוליה?
יפה. בית ספר לשוליה בבלגיה, איפה שאני למדתי, אתה לומד יום אחד בשבוע, ואתה עובד 5 ימים בשבוע.
אוקיי.
במשך 3 שנים. מזל שלי, שהייתי בן 21, הגיל הממוצע בית ספר היה 15 או 14, הרגשתי ממש מבוגר. עשיתי צבא וסיימתי תיכון, שאף אחד שם לא עשה את זה. צריך להבין שרוב החבר'ה שבאים שם ללמוד, או שלמשפחה שלהם יש מסעדה, אז הם דור המשך וזה ברור להם שזה מה שעושים, או שזה חבר'ה שקצת היה להם קשה במסגרות אחרות, אבל דווקא מאלה לא היו כל כך הרבה. או שזה חבר'ה שהחליטו שזה הולך להיות הקריירה שלהם, אז היו חבר'ה מאוד צעירים. עכשיו, לתעשייה שם בבלגיה זה win-win, זה גם בצרפת קיים. למה? כי יש להם אנשים עם מוטיבציה, כי זה הקריירה שלהם. הם גרים עדיין אצל ההורים, הם מקבלים משכורת שזה יותר נכון דמי כיס, אוקיי? וזה כוח עבודה נהדר. אני לא יודע אם זה היום קיים, אני יודע שזה היה בזמני. אז זה נורא קסם לי. עכשיו, הבית ספר עוזר לך למצוא מסעדה, או שאתה מוצא לעצמך מסעדה, אבל יהיו כמה כללים. אתה לא יכול לעבוד אצל מסעדה של ההורים שלך.
אוקיי.
חוץ אם זה תנאי תש, זאת אומרת, הם חייבים אותך, אין להם כסף לשלם מישהו אחר, ואין ברירה. ואתה לא יכול לעבוד במסעדה אתנית. זאת אומרת, לא מסעדה יפנית, סינית או זה. אתה צריך לעבוד במסעדה שעדיין שומרת על הכללים הצרפתים, כי הבית ספר, זה מה שהוא מלמד. והשפים של מסעדות הם חתומים כל פעם שהם עברו איתך על הדברים, שזה שיטה נהדרת.
אוקיי.
ואותו סימו, או סימו בלס, שהוא היום בן 90 פלוס, בגלל שהוא אכל בהרבה מסעדות, הייתה מסעדה אחת שהוא נורא אהב. זה הייתה לקיה דה פלה רויאל, בתרגום חופשי, מנקי הקסקסים של ארמון המלך. והוא בא לשף ושואל אותו, תגיד, יש לי בחור שהולך ללמוד עכשיו בבלגיה, בבית ספר, הוא צריך למצוא מסעדה, מה צריך כדי להגיע למסעדה כמו שלך פעם? הוא התכוון פעם. הוא שאל אותו מאיפה הוא, הוא אומר לו, הוא מישראל. והוא אומר, מה הוא עשה עד עכשיו? איזה מסעדה עובד? לא, 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 הוא היה בצבא 3 שנים. הוא אמר לו, אם זה כך, הוא יכול להתחיל מחר. אוקיי? כמה דברים על בסו. בסו היה איש מאוד מאוד קתולי, מאוד אדוק. ובשלו ישראל, זה ארץ הקודש, צריך לעזור גם לה, ואם יש מישהו שהוא רוצה להיות טבח, אז זה התרומה שלי למדינה. שתיים, הוא היה מאוד מאוד אהב את עולם הצבא. מאוד מאוד אהב את עולם. זה דבר שהוא כל כך אהב. ובשלום מטבח זה צבא, ואם יהיה בצבא זה אותו דבר, זה לא משנה, וצוד באמת זה היה המשך הצבא, לא השתנה שום דבר, רק המדים מירוק ללבן, אותה שיטה, אותה מנטליות, והתחלתי שם היום הראשון, בחיים שלי לא ראיתי מסעדה עם כוכבי משלן לפני זה, אכלתי מורים כמה פעמים, פה ושם.
כמה כוכבי משלן היו?
היו לו 2 במשך כמעט 38 שנים.
וואו.
כוכבים לפעמים עולים ויורדים, כל התקופה שלו הוא שמר על 2, עד שהוא עזב את המקום.
כן.
כן, עכשיו, זו הייתה מסעדה מאוד מעניינת, כי זו מסעדה שלא לא מסעדה לתיירים, זו מסעדה שזה כבר דור שני שהגיע. זה ממש המסעדה השכונתית של האנשים שגרים בסביבה.
כן.
זאת אומרת, ואחד הדברים המאפיינים אותה, זה הדבר נורא יפה, כי מי שפתח אותה היה מרסל קרוש. מרסל קרוש פתח את הווילה לורן, ששם עבדתי אחר כך. והווילה לורן הייתה מסעדה הראשונה מחוץ לצרפת שקיבלה 3 כוכבי מישלן. והסיפור מספר שהייתה לו מאהבת בשם מדלן, ועל שמה היה קרפ במסעדה, קרפ מדלן, וכי שאמרה לו, למה לא נפתח עוד מסעדה קצת יותר פשוטה, בלי כוכבים? משהו שהולכים לפני הצגה, אחרי הצגה, ופתחו את הלקאים. ואחד הדברים שהפיין את המסעדה, שהיה לבר נורא יפה עד היום. אותו דבר, הם עשו שיפוץ, שמרו על אותו פורמט. ובבר הזה, אתה יכולת לאכול אויסטרים, שמפניה, ולא לאכול ארוחה כבדה או משהו קטן, וללכת להצגה, ולחזור אחר כך אולי לאכול משהו יותר. לא היה להם תפריטי טעימות, כמו שמקובל במסעדי מישלן בדרך כלל. היה להם ממש מסעדה לכל דבר, רגילה. והם קיבלו את הכוכבים עם הזמן, ושמרו עליהם הרבה זמן. צריך רק להבין משהו אחד לגבי כוכבים, זה לקח לי המון זמן להבין. אנשים חושבים שמסעדה עם כוכבים, לא משנה, 1, 2, 3, אתה נכנס ואתה מקבל כנפיים, ואתה פורח, וזה ארוחה הכי טובה בחיים שלך. ממש לא. אוקיי? הכוכבים זה הרבה מעבר. זה מקום שמסמל הרבה פעמים שאיפה למצוינות, שאיפה לעשות משהו יותר טוב. אוקיי? אני תמיד אומר לאנשים, אם אתם הולכים, זה פעם ראשונה שאתם הולכים למסעדה עם כוכב משלן, עדיף ללכת עם מישהו שמכיר את העולם הזה. זה כמו שאתה הולך לאופרה פעם ראשונה. אופרה פעם ראשונה זה לא כיף. אבל אם אתה הולך עם מישהו כמו הבן שלי, שמסביר לך, שמה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, וזה, זה, וזה, זה, וזה, זה, אתה אומר, וואו, איזה יופי זה, אני מתחיל להבין מה שקורה שם. יש לנו תמיד תחושה שהמסעדות האלה, כל המסעדות משלן למיניהם, המסעדות שאנחנו נקבל, מה שנקרא, כנפיים הרגע שנכנסים ואת החוויית חיינו. וזה לא כל כך נכון. זאת אומרת, זה עולם שצריך להכיר, זה עולם שצריך ללמוד אותו, זה עולם שצריך לאהוב אותו. וכמו כל דבר שאנחנו לא באזור הנוחות שלנו, כמו אופרה, אם זה פעם ראשונה שאנחנו לאופרה, עדיף ללכת למישהו שמבין. כמו במקרה שלי, עם הבן שלי. שהוא לוקח אותי, אני הולך איתו לאופרה, הוא מסביר לי, זה ככה, זה ככה, זה הסיפור וכו'. קוראים לו גבריאל דרך אגב. וזה הופך להיות חוויה מאוד, מאוד מעניינת. אחד הדברים שאני למדתי על המסעדות האלה, ועבדתי בארבעה כאלה, שבסוף היום זה מסעדה לכל דבר. זה מסעדה לכל דבר. ונכון שיש שאיפות אחרות ויש ראיית עולם שונה לגמרי, אבל זה מסעדה לכל דבר. והשפים שעובדים שם לרוב זה אנשים עם רגליים על הקרקע, גובה עיניים, עם אלה לפחות שאני עבדתי. ופשוט יש שאיפה יותר למצוינות.
תראה, אני, האמת, הדעה שלי על מסעדות משלן, אני מבינה את מה שאתה אומר. אני פשוט מאמינה שכל דבר כזה, שהוא עם השאיפה למצוינות והכל, וכל ההשקעה ופינצטות, וכל מה שתביא ומלווה בדבר הזה, הוא חייב להיות גם טעים.
הוא חייב להיות טעים. אם הוא לא טעים, אז פספסנו הכל.
כאילו, אני לא אומרת עכשיו, אתה חייב להוציא אותי, שאני אגיד, זה הדבר הכי מטורף שעשיתי בחיים שלי, אבל שיהיה טעים.
תראה, מסעדה ראשונה דווקא שעתי לי, האוכל לא היה אסתטי ברמות מטורפות, הוא היה יפה. הוא לא היה... הוא היה מאוד אסתטי ויפה, אבל זה לא מה שאנחנו מכירים עם הרבה משחקים על הצלחת. מי שיסתכל על מסעדה שאומנם היום ירדה לשני כוכבים של פול בוקוז בזמנו, והיה מורה את המנות, אני מראה את זה גם בשיעורים, הוא יש המנות נורא פשוטות, אין להם את המשחקים, הרבה מהמשחקים שאנחנו מכירים היום. מסכים איתך, קודם כל האוכל צריך להיות טעים, ואם זה לא טעים, אז אנחנו פספסנו פה פספוס גדול.
כן. טוב, סבבה, האמת שמגניב, תראה, היו פה, דיברנו הרבה על משלן בפודקאסט הזה, כן? אבל אתה נותן קצת כיוון אחר לאיך להסתכל על זה. אולי אני אעשה תיקון.
תודה.
היית, תראה, אתה עברת בהמון תחנות בדרך, כמו שכבר הזכרתי בהתחלה. ואחת מהתחנות, אני קצת קופצת איתך, היית, נכון, היית תקופה די ארוכה בבלגיה. ואז חזרת לארץ.
נכון.
וחזרת לארץ ופתחת מסעדה.
נכון.
רוצה לספר עליה קצת?
כן, בשמחה. אני לא התכוונתי לפתוח מסעדה, לא רציתי לפתוח מסעדה. אבל אחד הדברים, וזה חשוב לכל תלמיד שנכנס פה בארץ ללמוד בישול או שחוזר מחול. ואני מתייחס לבתי ספר הטובים בארץ. הרבה פעמים תלמידים שמסיימים ללמוד בבתי הספר הטובים בארץ, או תלמידים שחוזרים מחול, הם מקבלים איזשהו... אני אקרא לזה אולי מכה בכנף או איזושהי הפתעה, שזה לא תמיד מה שהם למדו או מה שהם ראו בחול תואם את המסעדות. ואני חושב שזה התפקיד שלנו גם כמחנכים להסביר את זה לתלמיד, אם אתה נוסע לחול או אם אתה נכנס ללמוד בבית ספר, לא משנה איזו בארץ, שבדרך כלל הרמה שלהם אני חושב שהיא טובה, אתה מקבל פערים מאוד גדולים. וזה מה שקרה לי. אני חזרתי מחול, חזרתי מסוג מסוים של מסעדות, אני חזרתי מסוג מסוים של התנהלות, ופה בארץ רציתי לעבוד וקיבלתי, אני זוכר מכמה שפים שבאתי, הצגתי את עצמי, אז אחד מהם אמר לי, מיליון כמוך חוזרים לארץ כל יום ואתם בדרך כלל לא שווים כלום. וניסיתי להבין מאיפה זה בא, אתה עדיין לא מכיר אותי, לא עבדנו. והקבלת פנים הייתה לא נעימה.
כן.
וזה הפוך על הפוך, כי בבלגיה, בכל מסעדה שהגשתי מועמדות לעבוד בה, דבר ראשון, בדרך כלל, זאת אומרת, לא בדרך כלל, בכל ארבע מסעדות שעבדתי, הזמינו אותי לאכול במסעדות לפני שהתחלתי. אוקיי? ואמרו לי, בוא, תאכל, והיו נורא לא חמים אליי, אבל היו ממש קורקטים, אפילו הציעו לי, זאת אומרת, תמיד הציעו לי גם יין והכל. ברגע שנכנסתי למטבחים לעבוד, הכל נגמר. אוקיי? הם היו קורקטים, הם היו בסדר. לא היה חום או חמימות, אבל היו מאוד מאוד קורקטים. ופה זה היה הפוך על הפוך. קודם כל, עוד לפני שהתחילו, נתנו לי להרגשה שלא רק לי, שאתם לא טובים ושום דבר. והמסעדה נולדה מהר מאוד, זאת אומרת, היא נפתחה מהר מאוד על עיקורך, זאת אומרת, ופגשתי עוד פעם את השותף הנכון ברגע הנכון, קוראים לה אנדרו, אנדרו ג'ייקובס, שעשה אז עלייה, היום הוא חזר ללונדון, והיה לנו כיף, היה לנו כיף גדול.
בעצם המסעדה הזאת היא הובילה אותך כבר אז לתארים שהיום אנחנו רואים אותם יחסית די נפוצים, זאת אומרת, גם גאומיו, בכללי, העשייה שלך הייתה די חלוצית, לקבל תארים של גאומיו הצרפתי כבר על מסעדה, זה די מרשים בשלב כזה, בשנים כאלו, כשעוד הקולינריה בישראל היא לא איזה משהו שאפשר להגיד שהיה מאוד מפותח. אז זה מאוד מרשים, דורגת כאחת מעשר המסעדות הטובות בארץ על ידי המגזין האמריקאי פרומרס.
נכון, נכון, נכון. הזכרתי משהו ששכחתי לגמרי, נכון.
וגם גורמים, כמו שאמרתי, הם גם דירגו אותך.
היינו אז בעשר, נכון. כן. בעשר זה. תראי, אני נורא נזהר עם ביקורות, אני לוקח אותה מאוד עם פינצטה. מאוד מאוד עם פינצטה. אני מאוד מעריך ומאוד זה. אבל לגבי, תראי, אנחנו בעידן היום, שלמשל את אוכלת כשר, אז לא תחליף בהרבה מסעדות שאני אוכל בהן. אז כבר כן. מראש, אנחנו לא יכולים לדבר על מי המסעדה הכי טובה בעיניי ומי המסעדה הטובה בעיניי.
לא, רגע, אני אוכלת כשר, כן. אבל כן. לא, כן. כאילו כן. מסלול כשר, כן. כן? אז יש מצב שאני לא אוכל בה.
אבל אני אומר, היום יש לנו טבעונים, ויש לנו אנשים שהם לא אוכלים רק בשר, והכל כל כך השתנה. כשאני הייתי קטן, מי שקבע מי המסעדות טובות, זה היו עיתונים ומגזינים, וגם ככה בכל העולם. זאת אומרת, הניו יורק טיימס קבע משהו, זהו. אוקיי, עוד כמה עיתונים, או בלונדון, העיתון השחתית, העיתון, גם The Times, אוקיי, החליטו, המבקר שלהם החליט שזה המסעדות, ופה זה נסגר. ואז כמובן היה את מישלן, ואת גומיו, ועוד כמה עיתונים. אבל מאז שנכנס מדריך כמו זאגת בארצות הברית, וכל האינטרנט שלהם, אני חושב שהכל השתנה, אני חושב שזה כל כך לא אמפירי כבר, הדברים האלה, אז אני לוקח, תראה שאמרו, זה כל כך לא אמפירי, אני לא אכלתי כל כך במסעדות, כדי להחליט מהמסעדה הכי טובה, אני צריך לאכול בכולם.
נכון.
ואיפה נפל לי הסימון?
זה כמו, אתה יודע, שמדרגים חומוס או שווארמה? לא אכלתם בכל השווארמה. למרות שאני מסכימה, תמיד מדרגים את שאולי ראשון. אוקיי. שאולי באמת מקום ראשון. אבל חומוס, לדוגמה, כל אחד יגיד שהחומוס בעיר שלו זה החומוס הכי מטורף שהוא אכל.
בדיוק.
אז איך דירגתם את החומוס?
בספורט אני נורא מבין את זה, זה אמפירי. אחד שהכניס הכי הרבה גולים, אני יכול למדוד את זה, אבל במסעדות, איך למודד את זה. וזה כל כך תלוי גם המצב רוח שהגעת למסעדה. אנחנו מדברים על זה המון בבית ספר, על חוויית אכילה. מה זה חוויית אכילה? איפה זה מתחיל חוויית אכילה? זה כל כך לא אמפירי ככה, אז אני לא נכנס, אני משתדל לא להיכנס לרובריקות האלה.
טוב, זה עדיין זה נחמד שקיבלת כמה תארים.
תודה.
האמת שגם, עכשיו אני גם חושבת על זה, זה היה ממש התחלתי, כאילו רק חזרת מבלגיה, היית שם 4 שנים, וכאילו זה...
כמעט 5.
כמעט 5, אז והיית מאוד צעיר עדיין לקבל כאלה, בקיצור מרשים.
תודה רבה.
הייתה לך אחרי זה תקופה בלונדון.
נכון.
שעבדת, וגם אחרי זה נכנסת לסניף הלונדוני של הקורדון בלו.
נכון.
בוא רגע, תספר שנייה, איך בכלל אתה מתחיל לעבוד שם כמרצה?
אוקיי, אז אני אספר קודם כל, פה מגיע קרדיט בדיעבד, בחור בשם איתי כהן, שבזמנו, שעברתי ללונדון, הייתי פשוט צריך להתפרנס. אז כן. אתה לא חושב שום דבר, ושם שום משלן, שום דבר, פשוט התחלתי לעבוד במה מה שמצאתי. מצאתי את העבודה עוד לפני שעברתי ללונדון, זאת אומרת, עשיתי את זה הכל מסודר. ובאחת המסעדות הגיע אליי דרך, הוא בחור שהיה נשוי למישהי שהכרתי מארץ, הוא סיים את הלימודים בקורדון בלו, והוא בא, הוא עבד איתי ואמר לי, תשמע, אני סיימתי בקורדון בלו ללמוד, אתה חייב ללמד שם. אמרתי לו, תראה, לא בטוח שזה מה שאני רוצה, אני מאוד אוהב את המסעדות. הוא אמר, לא, לא, אתה חייב. אז אמרתי לו, אתה יודע מה, בשביל הספורט נכתוב להם מכתב. כתבתי מכתב, שום תשובה ושום מענה. ומאז עוברת, אני חושב, שנה וחצי. ואז צריך להבין איך אנגליה עובדת. באנגליה, ברגע שקורות החיים שלך מסתובבים בחברת כוח אדם, הם איתך כל הזמן, שזה דבר נהדר. אני לא יודע אם זה קורה בארץ, אבל מה שקורה, כל פעם אמרו לי, תשמע, הם מקבלים את הכסף שלהם אחרי 3 חודשים שהם שמו אותך במקום עבודה. עכשיו, הם די אתיים, הם לא יצאו לך במקום עבודה אחרי 4 חודשים כדי לקבל עוד פעם להעביר אותך, אבל כל שנה הם ככה, מה שלומך, איך אתה? ואז אני חושב קראו לסוזן, אני חוזרת אליי ואמרתי למיכל, תשמע, לפי הקורות של החיים שלך אתה מתאים ללמד בבית ספר בישול. עכשיו היא לא אמרה לי את השם, גם לא חשבתי שזה זה, וגם לא כל כך הרזקתי מהבית ספר הזה, זה לא משהו ש... זאת אומרת, לא שמעתי עליו יותר שמעתי עליו מישראלי מאשר בחול. ואומרת לי, הם כבר מחפשים שנה מורה, אם אתה מוכן לגשת למבחן יום, אז תראי, אין לי מה להפסיד, למה לא? ואז התחלנו את התהליך, וזה היה, אני חושב, אחד התהליכים הכי ארוכים שעברתי בחיים שלי, והכי קשים. קודם כל הזמינו אותי לראיון עם המנהלת של הבית ספר, שהיא תיתן את האוקיי שלה. השם שלה זה מיסיס גריי. וגריי לא...
זה נשמע סמכותי.
סמכותי. עכשיו, זה לא גריי אפור, זה גריי אחר, אבל המילה גריי מראש זה נראה אפור. אישה שאני חושב ניהלה את הבית ספר שלה, לפי דעתי, עדיין לפי דעתי אולי שמה, כן, 30 שנה, לא יודע כמה זמן, והיא נתנה את האוקיי שלה, ואז אמרו לי, תראה, יגיע לך פאקס, אז היו פאקסים עדיין, היה לי פאקס בבית, יגיע לך פאקס לבית, בהתראה, לא נגיד לך מתי, וניתן לך את המנות שאתה צריך לעשות, ויום אחרי זה אתה צריך לבוא לבשר אותם בבית ספר. אמרתי, בסדר, אני מחכה, יום אחד מגיע הפאקס, ואני רואה את המנות, אני די מבין אותם, היה לי גם ספרות, אבל היה שם צריך לעשות סופלה. אוקיי. לא עשיתי סופלה. ואני מרים בטלפון לשף שלי, את איליו בסו, אני אומר, תשמע, אני צריך לעשות סופלה. אז הוא מסביר לי זה וזה וזה, היה לי לילה שלם להתאמן, התאמנתי, איכשהו יצא טוב, ואני זוכר אותו בטלפון, אומר לי, לפני שהוא מנתק, הוא אומר, אל תשכח, סופלה גדול, זה 160 מעלות במקום 200 מעלות. אמרתי, בסדר. אני מגיע לבית ספר, קיבלתי כיתה ריקה, השף יאן, שהפך לחבר טוב שלי, הוא היה מורה ראשי. אין שם מורה ראשי בעצם בלונדון, אני אספר על זה בהזדמנות אם אתם רוצים. והוא אומר לי, הנה המצוערים, ואז הוא אומר לי, ואתה צריך להכין סופלה גדול. אני אומר, איזה מזל שזה. עבדתי, נותנו לך 5 שעות לעשות את הכל, עמדתי בזמנים, והם הרגו אותי, קטלו אותי. זאת אומרת, זה ככה, ולמה זה ככה, וזה ככה. אמרתי, אוקיי, תודה רבה, פה זה נגמר ופה זה הסתיים. ואני זוכר אבל דבר אחד, הרשים אותו, הייתי צריך לעשות אוף שנקרא דמידוי. דמידוי זה אוף כמו שחמט, שיש לך לבן אדום, לבן שחור, זה הכוונה דמידוי, וזה אוף שצריך להכניס מתחת לאור כמהין, ואז זה נראה כמו שחמט. ואני הוצאתי את כל העצמות מהאוף ומילאתי אותו, מה שרוב, כנראה שפים אחרים, רק מילאו אותו, שזה הקלאסי. עכשיו, זהו נורא הופתע. הוא נורא הופתע מזה. בקיצור, הלכתי הביתה בזה שעכשיו פתאום רציתי את זה, שאתה מרגיש שאומר לך שזה לא זה, ופתאום אתה רוצה. וראיתי את הבית ספר, ופתאום ראיתי תלמידים במסדרונות והכל, זה התחיל לרגש אותי. זה ממש התחיל לרגש אותי, פתאום הרגשת את המעמד של הבית ספר, אבל זהו. ואז אמרו לי שאם זה, יצרו איתי קשר. אני לא זוכר שעבר המון זמן, ויום אחד אני שומע טלפון בבית, ואני רץ, ואני שובר את הבוען, את הזרת, סליחה, כי אני רץ, כל כך נתקלתי בדלת, וזה כאב לי. בזה, ואומרים לי, אוקיי, תחכה לעוד פאקס, עכשיו נשאר לך הדגמה לעשות למורים. אמרתי, וואו, שולחים לי עוד פעם את הזה, אני מגיע למחרת עם אצבע כואבת והכל, ואני עושה את ההדגמה מול, הם 3 מורים סך הכל.
כן.
ומנהלת, אני עושה את ההדגמה, בסוף ההדגמה אומר לי, למה לא באת בלי כובע? אמרתי, אוקיי, טוב, למה לא כובע? ועוד פעם, אולי, נודיע לך. סך הכל כתב, זה 3 חודשים בערך. הם מושכים אותך, מושכים אותך. ואז אני מקבל עוד טלפון, ואומרים לי, אתה עכשיו מגיע לרעיון עם ג'יילס. ג'יילס הוא, בזמנו, הוא היה השף הראשי, זאת אומרת, הפיגורה הקולינרית, הוא היה השף של יותר מלון הריץ בזמנו בלונדון. והיה את הרעיון, ואז אומרים לי, עוד פעם, נחכה. ואז הודיעו לי שהתקבלתי.
וואו.
סליחה. אבל צריך להבין דבר אחד, הם לא מכשירים אותך להיות מורה.
כן.
אני לא יודע איך זה היום, בזמנו היה להם קטריון מאוד מאוד ברור, 15 שנה בענף, לפחות 5 שנים במסעדות משלן, מסעדות שהן די נאמנות למטבח הצרפתי הקלאסי, ושהיית אקזקוטיב שף. עכשיו, אקזקוטיב שף זה בכלל שף של מלון, משהו כזה, לא הייתי, אבל בגלל שהייתי מסעדה משלי, זה נכנס ברור בגלל של אקזקוטיב שף. ומהרגע הזה הלכתי לראות המון שיעורים של שפים אחרים, איך הם מלמדים אותם, במה, איך אני יכול להיות ללמוד מהם. נורא נהניתי לראות המורים האחרים, ולקחתי כמה החלטות אסטרטגיות מאותו רגע. כל המורים היו פותחים את הקלסר הגדול של הבית ספר, ועוברים עליו, אני העברתי את כל לכרטיסיות. אז
אוקיי.
כבר בשיעור הראשון שבאתי, אין לי קלסר. אז הכל היה פה בצד, וזה נורא הרשים את התלמידים.
כן.
והשתדלתי ללמוד הכל בעל פה. אוקיי, עכשיו זה קל, כי זה לא מתכונים, זה שיטות. השתה... נושא את זה. ואז אני זוכר, הייתה מולי אחת שנורא הרשימה אותי, היא רשמה על משהו כזה קטן כל הזמן, היא לא רשמה בכלל על, אנחנו דברים על 2003.
כן.
Okay. שאלתי אותה, מה זה? היא אומרת לי, זה פרסונל קומפיוטר, HP, ואז ראיתי גם שהיפנים עם זה, וגם הסינים עם זה. שאלתי אותה, איפה משיגים את זה? אז היא אמרה, בא לי להשיג לך אחד, הוא טייס קרב פה, אנחנו בשליחות, אז בכלל סגרה לי עולם, גם טייס קרב וגם בשליחות וגם הכל, הביאה לי אחד כזה. ואז עברתי את כל הכרטיסיות לזה. ואז התחלתי ללמד, והתלמידים היו בשוק. אתה אומר, בכלל אין כרטיסיות, אתה פותח את הדבר הקטן הזה, וכל החומר נמצא שם. וזהו, התחלתי ללמד. אתה פשוט זורקים אותך למים. מה שיפה, המורים מאוד עזרו. דברים שלא ידעתי, אז הסבירו לי ולמדו אותי. היו לילות לבנים גם, שלמשל, את השיעור על הפירוק כבס, נשארתי כל הלילה בבית ספר, לפרק שניים, עד שהבנתי איך זה עובד, כי אתה צריך ללמד את זה.
כן.
אתה לומד, לומד. זה לא היה מושלם, אבל אתה לומד על הדרך.
טוב, אני חושבת שזאת הגישה הנכונה, להבין את האחריות שלך. כשאתה, זה התפקיד שלך לבוא ללמד. אני מניחה שעדיין עלו שאלות.
כל הזמן.
טבחים, סטודנטים, תלמידים. גם אני כשהייתי מרצה תקופה, אז אתה יודע, יש שאלות, לפעמים יש לי את התשובות. במכלל המינהל.
באמת?
כן. אז יופי. מאוד אהבתי את זה כמובן, אבל תמיד עולות שאלות. יש שאלות שבאמת ידעתי ישר לענות, כי אתה יודע, אני גם, אף אחד לא אמר לי איך ומה. בניתי את השיעורים לבד.
על מה ירצה?
על שיווק דיגיטלי.
מדהים. רגע, עוד כמה? אתה 18, לא?
כן, אני 18 וחצי. אז באמת נורא נהניתי, אבל כמו שאתה אומר, לא מלמדים אותך איך להיות מרצה. הוא חמד נושא, מה בערך הם צריכים לדעת בסוף הקורס, ואתה צריך לבוא ולהיות במקסימום שלך. אבל יש שאלות שעולות ואתה לא יודע לענות בהכרח. ויש מרצה שיגיד, חבל, אני צריך להיות הכי מקצועי, אני צריך לחרטט בביטחון. יש כאלה שיקחו את השאלה, יגידו, אני אחזור אליך בשיעור הבא, ואני אמצא את התשובה, שזה המרצים לפי דעתי הכי... הכי הגיוניים, בוא נגיד ככה.
שאני לא יודע, אני לא יודע.
אז אני מניחה שמזה עוד יותר למדת, בטח בבית ספר כזה שאנשים באים...
עד היום, אני אומר, אחד הדברים שמרזיקים אותי, גם צעיר זה שכל הזמן אני בחברת צעירים, וזה לא בהכרח צעירים, גם בגיל זה גם בנפש, וכל הזמן שואלים אותי השאלות, ודברים מתחדשים כל הזמן. דברים מתחדשים כל הזמן, דברים משתנים. זאת אומרת, גם בעולם שלנו, גם בקלאסיקה והכל, ואני מנסה גם להביא את המידע החדש... ולעבוד אותו, להתאמן עליו לפני שאני מראה אותו, אחד וחלק.
יפה. יש לך רומן מאוד מרגש עם בלגיה.
נכון.
כל הקריירה שלך איכשהו תמיד חוזרת לבלגיה.
כי אבא שלי בלגי, אני מתחיל בזה.
כן, זה מתחיל ממש מילדות.
כן.
ובאמת קיבלת שם, קיבלת תואר מאוד מכובד, Master Chef of Belgium.
כן.
שזה בעצם מטעם איגוד השפים הבלגי על הישגים בתחום.
נכון.
זה כאילו, תספר רגע על התואר הזה, מה...
אז קודם כל, אחד הדברים שאני אומר קצת בדיעבד, שאולי, לא יודע אם חסר או לא חסר, אני מאוד בן אדם א-פוליטי, אני לא מצטרף לשום ארגונים ושום דבר, אני משתדל לו. משתדל להיות מאוד ניטרלי, ואז אני ממש חבר של כולם. וזה למעשה איגוד השפים הבלגי. עכשיו, בשום מקום אתה תמיד רוצה שייכות. עכשיו, בזמנו... שוב פעם, הכל חוזר לטיליו בסו, הוא אמר לי, אני אמליץ עליך להיות בחבר.
כן.
עכשיו, אתה צריך שני ממליצים, שני שפים שהם באיגוד, שהם ימליצו עליך, אז ימליצו עליי שניים באמת, שזה היה בסו וזה היה פרדי ון קסרי, שניהם מסעדות, שניהם הייתי אצלם, ושהוא עם שניים והוא היה, שניהם היו עם שני כוכבים משלן כל אחד, אבל זה פחות חשוב. ונכנסתי לאיגוד, ו... מתי זה היה? אז הייתי בקורדון בלו, ב-2005, נסעתי לבלגיה לקבל את התעודה והכל, אבל בגלל שאתה לא גר בבלגיה, אתה על תקן, מה שנקרא שגריר, אמבסדור.
אוקיי.
וזהו, מכאן התחיל הרומן, הכל. ואז התקנתי אותם שביקשתי מהם אישור, אמרתי להם, תראו, מאוד, לתלמיד הישראלי מאוד חשוב הכרה בינלאומית על התעודה שלו. אמרו, בסדר, אבל אין לנו שום דבר לזה. אבל אמרתי להם, תראו, תבחנו את התוכנית שלנו. אם התוכנית טובה, תבואו, תראו, אם זה טוב, לפחות תנו לנו איזה הכרה. מראש הם נורא התרגשו שזה על שם אטיליו, שהוא גם חבר במסדר והוא גם ידוע. והם נתנו לנו הכרה על הבית ספר, על הפעילות וכל מה שקשור לזה. והם אוהבים אותנו. הם אוהבים אותנו וחשוב להם. זה כמו כל ארגון, רוצה להיות קצת מחוץ לגבולות
שלו. קצת בינלאומי, כן.
קצת בינלאומי והכל. ומה שיפה שם, שזה באמת ארגון של אנשים מכל הגילים, ואני אומר באיזשהו מקום לפעמים, הלוואי שהיה לנו משהו כזה בארץ. אני חושב שאנחנו עדיין לא כל כך בשלים, אתה צריך להיות מאוד בשל. רק תזכור את התנה, אנחנו מדברים שם על מסורת של מאות שנים, של גילדות שנולדו, אם תלכי לבלגיה, אזור הסבלון הקטן, יש שם פסלים של הגילדות, וטבחים, זה גילדות שחוזרים מאות שנים אחורה. אז יש להם גאווה מאוד מאוד גדולה בנושא. זאת אומרת, אני זוכר בזמנו, אם כבר מדברים על זה, שאני אמרתי, הנה סיפור יפה, שאני אמרתי לאבא שאני רוצה להיות טבח. הוא אמר, הריאקציה שלו היה נהדר, אתה נוסע לבלגיה, ששם עושים את זה טוב והכל. השכנים שלנו קיבלו את זה נורא קשה. חשבו שיש בעיות בבית.
די.
כן, כן, חבר, שכן טוב, מישהו מאוד ידוע, אני לא אגיד את שמו, בא לאבא ואמר, אם יש בעיות בבית, מה קרה ש... אז הוא אומר לו, אבל תגיד, אתה כל הזמן מספר שאתה נוסע לחול, ואתה חוזר ממסעדות כאלה וכאלה וכאלה, אתה יודע שיש מישהו במטבח שמבשל, הוא לא עשה את הקורלציה, הוא באמת, כי אנחנו גדלנו במדינה, שזה לא הסתדר לנו.
כן.
הדברים האלה. היום זה נהדר, היום אנשים עושים מה שהם רוצים ואיך שהם רוצים.
זה מאוד הפתיע אותי, אתה יודע, עד היום מי שהיה פה זה היה פריז, היה לונדון, היה ניו יורק, בלגיה לא היה.
בלגיה לא היה?
בלגיה לא היה. אני חושבת.
אז דרך אגב, יש שפית שאני מאוד אוהב שהיא מלמדת אצלנו בבית ספר. אנחנו כן נותנים שיעור אחד על סושי, וזה לא בגלל שזה שוזי יותר, אני רוצה את הטכניקה שמאוד מעניינתי, קוראים לה אלה בר לב, ושנינו למדנו אותו בית ספר בבלגיה.
די.
כן, זה בכלל.
גדול. אהבתי. אז טוב, אז אולי אני צריכה להביא עוד אנשים שיגידו שגם הם למדו בבלגיה. אני רגע מקצרת, סיימת תקופה באמת גם בקורדון בלו, וקיבלת את התואר של המאסטר שף אוף בלג'ם, ואז היית גם שף ראשי, גם של מסעדות של קבוצת אדום.
נכון.
או אדום, איך הם
אדום,
אומרים?
אדום,
אדום. וגם אחרי זה שף ראשי של מסעדת טרטוריה חווה.
אחד המקומות שהכי אהבתי.
כן, למה?
היה שם המון קסם, זאת אומרת, קודם כל צריך לחזור לקבוצת אדום. קבוצת אדום, אני חושב, זה סיפור שלא הרבה יודעים, אבל אחד הסיפורים הקולינריים היפים בארץ. לא מדבר בכך מבחינת איכות האוכל, וזה מבחינת תפיסה של קבוצה. ואדום, מי שהקים את אדום היה בחור בשם נועם ריזי.
אוקיי.
Okay. נועם ריזי היה מלצר שלי 3 שנים.
וואו. Wow.
עכשיו, נועם היה איש מאוד עסקי ומאוד, הבין מאוד את העולם, ו... אנחנו סגרנו את המסעדה שלנו ב-2001, אבל אז הוא פתח את אדום, אז עזרנו לו לפתוח את אדום, בקטנה, בייעוץ וזה, הכשרנו את הטבחים, תזכור את מי שגדל באדום במשך 8 שנים, זה אסף גרנית.
אוקיי.
אסף בעצם גדל באדום ואצלי, ואחר כך פרץ קדימה, זאת אומרת, זה העולם של אסף, אז נועם יש לו הרבה בגידול של אסף. אדום הפכה בזמנו לקבוצת מסעדות הכי גדולה בירושלים, דבר שלא היה, והם באמת קבוצה שעובד כמו קבוצה. אפשר לדווקא יכול יותר טוב, פחות טוב. עד היום קיימת, אדום. וטרטוריה, מה שהקסים אותי מאוד, זה שזה הייתה משפחה של שוק. ממש, משפחת חבא, שאני נורא אהבתי אותה. משפחה שעשתה את האימפריה שלהם מפיתות.
אוקיי.
ואני... הכי אהבתי את הבן אופר ואת האבא יעקב. אופר זה שלקח אותי, אמר, יש לי חזון חלום, שאבא מאוד לא הסכים עם זה, כי אבא הבין שפיתות עולים 10 אגורות, מוכרים אותם בשקל, עושים את זה 2 אנשים, מרוויחים הרבה כסף, אוקיי? והוא ככה בנה את האימפריה. והבן רצה מסעדה יפה, הוא נסע המון בעולם, הוא רצה טרטוריה כמו באיטליה, הוא רצה משהו זה. אני מודה שניסיתי להוריד אותה מהרעיון. אופר היה נעול על זה, והוא היה, את מדברת על פרפקציוניזם, הוא היה כזה. ונכנס עוד סיפור במעגל, הם לקחו בחור בשם שי מונטג. שי מונטג היה סושף שלי במיכל אנדרו, היה, אם לא, או שנה או שנתיים, אני לא זוכר. הוא בא במיוחד מתל אביב לעבוד איתי, ואחר כך הוא היה שף הראשי, הוא עשה עוד כמה תחנות, אבל אז הפך להיות הקונדיטור, ואחר כך השף הראשי של רביב וסיליה עד היום.
יפה.
אז אנחנו סוגרים פה עוד מעגל.
טוב, אתה נוגע בכולם, בקולינריה.
או שהם נוגעים בי, זה הדבר. ושי היה יועץ שלו, ואמר לו, בוא, תעבוד עם מיכאל. והם לקחו את מנהל המסעדה, הם לקחו עוד בחור, את רון ביאלה, שאז גם עבד באדום, וגם התחיל אצלי, וגם עבד עם אסף המון שנים ביחד, והוא היה מנכ״ל, הוא היה מנהל של המסעדה הזאת, אנחנו זורגים הרבה מעגלים. וזה היה בשוק מחנה יהודה שנורא אהבתי, במקום היה נורא נורא יפה, ואני אהבתי את המשפחה, ובאמת, גם שם עבדתי המון שעות, היה נורא כיף, פשוט היה כיף. נהניתי בעבודה הזאת מאוד...
אתה מתגעגע, אתה אומר.
איתך, איתך בה, אני חושב שזה אחד התחנות שמאוד מאוד מאוד אהבתי. אוכל לא מסובך, היה כיף מאוד.
יפה. אני שמחה לשמוע שאתה כזה באמת זוכר. אתה יודע, בדרך כלל תחנות ברחוקות, אנחנו כזה קצת עוד תחנה בדרך. דיברת פה על דן גורמה. באמת, כמו שאמרת, אז היית שם מרצה ממש עד לפני שפתחת את בית הספר.
הייתי שם 4.5 שנים.
כן, והיית גם, היית בעצם בקורס פרופשיונל, שאני מניחה שזה הקורס בישול המקצועי.
נכון.
איך זה היה פתאום, אתה יודע, לימדת עד אותו רגע, אמנם עבדת עם טבחים ישראלים בלי סוף, אבל ללמד, לימדת עד אותו רגע, אתה יודע, טבחים לונדונים, טבחים מכל מיני מקומות אולי בעולם, אבל לא ישראלים.
נכון.
איך היה פתאום השינוי הזה?
בוא נבין קודם כל את התלמידים שבקורדום לא. הרצאה, בקודם לא השיעור, הדגמה הוא 3 שעות.
כן.
אני לא יודע איך זה היום, את האמת, התכוונתי ממש השבוע לכתוב ליאן, שהוא המורר, הוא עבר לספרד, יש לו אותם, התלמידים הם כמו פעם. בלונדון, התלמידים הם מורכבים כמובן מאנגלים, אמריקאים, יפנים, סינים, קוריאנים, והם נכנסים לכיתה, דממה, אתה עובד 3 שעות, אף אחד לא מצייץ, אף אחד לא יוצא לשירותים, שום דבר. עכשיו, אז לא היו פלאפונים, אבל היה אפשר לכתוב, אפשר, היו כבר פרסונל PC והכל. פה שאתה מגיע לארץ, זה כבר, למה אתה מגיע מאוחר? אוקיי, אבל מורי אמרת שאפשר לאחר ברבע שעה, זה בפרוטוקול, זה נכון, זה פרוטוקול של הבית ספר, גם בקורדום לא זה ככה, אבל אף אחד לא מאחר. אבל את יודעת מה? זה מה יש, ועם זה אתה צריך ליהנות, אל תילחם בזה, אל תילחם בזה, ואתה לומד, אתה לומד לעבוד עם זה, ואתה לומד את הכיף, ויש לזה יתרונות וחסרונות, יש שיח, מה שלא היה בלונדון.
היה להם אופציה לחיסורים?
מה זה?
היה להם אופציה.
גם בלונדון. זה כמו כל מגזר אקדמי. יש להם 15%.
אני הייתי מוותרת.
או 7%. כן.
עכשיו יזינו לזה מהמכלל המילה, יגידו, אופה, את לא דיווחת לחיסורים. דיווחתי, דיווחתי הכל. אוקיי, דיברת גם על מסדר אבירי הגריל.
מסדר אבירי הגריל.
מעניין אותי שתספר כזה קודם מה זה בכלל.
אוקיי.
ואחר כך כמובן תספר לנו, דיברת על הפילנטרופיה שאתם עושים ביחד, אבל כן, אני שומעת את זה, את המסדר אבירי הגריל מכל מיני כיוונים, ואני חושבת שהגיע הזמן שמישהו יהיה פה ויסביר מה זה.
אני לא בטוח שאני כל כך יודע כל כך הרבה דברים עליהם. תראי, בעיקרון המסדר התחיל ב-1248. המסדר התחיל בתור איגוד צולי האווזים. את יודעת, היו המון גילדות לכל מיני דברים כדי לשמור על הדברים. והוא פעל עד 1958, אם אני לא טועק, בתור מסדר של כל מה שנקרא במילה גסטרונומיה.
כן.
אוקיי? דרך אגב, והמסדר, אני חושב, חזר לפעילות בשנות ה-60 או ה-70, לא אתפוס אותי במילה, כאיגון שתומך בעצם בקולינריה. אוקיי? נכון שהרבה מהאנשים שם, הרבה פעמים, זה אנשים או שהם בפנסיה, או שהם יכולות הכלכליות, או שפשוט אוהבים אוכל. בכל מובן הבילה, אוכל שתייה, בכל מה שקשור. לא בהכרח הסטיגמה יש תמיד שכל מי שבמסדר הוא איש עשיר, או זה ממש לא. יש שם מכל הקשתות החברתיות, אבל זה אנשים שאוהבים את העולם, את עולם האוכל. ואני חושב שזה נורא חשוב לעולם, בעיקר של טבחים. אנשים שאתה צריך מישהו שתומך בהם, לא בהכרח כלכלית, אבל מישהו שאוהב את העולם הזה, וכל הזמן סקרן, וכל הזמן הולך למסעדות, וכל הזמן הולך בתור קבוצה, חווים את החוויה ומדברים עליה, ומהצד הזה הם עושים המון אירועים כל הזמן, שמדברים רק אוכל. לא מדברים פוליטיקה, לא מדברים שום דבר, חוץ מאוכל. והמסדר היום הוא, אם אני לא טועה, זה המסדר הקולינרי או גסטרונומי, איך שרוצים לקרוא, זה הכי גדול בעולם.
כן.
בארץ, אני חושב שיש רק 100 חברים, וזה גם כזה, אתה יודע, זה גם חבר מביא חבר, וצריך לעבור ועדות, ויש להם המון תארים, שרשרות, ויש שם המון דברים. אני הגעתי לזה במקרה, אני לא חושב שהייתי נכנס, אמרתי לך, אני היה פוליטי בשום דבר, אבל בגלל שעשינו את הבית ספר, מאוד, זה היה חלק להיכנס למסדר הזה, ואני לא מצטער על שום רגע. הייתה להם אז נסיעה נהדרת בשם תמי לנצות, שהיא רצתה לחדש את העמותה ולהביא המון דם צעיר, אז היא פנתה להמון שפים צעירים בארץ, כולל אותי, אני צעיר, כן, 53. היום תמי פרשה, והעבירה את השרביט לבחור, שף נורא ידוע בזמנו, את לא הכרת אותו, אולי כן, עידן אלפרין, שהוא איש פשוט פנטסטי. אני מאוד ממליצה להזמין אותו פעם, הוא מרתק ברמות. והיום עידן הוא הנשיא, והם עושים פעילויות מאוד מאוד יפה, חלק מזה זה הבית ספר, אבל אחד הדברים היפים שהם מקשרים בינינו לכל העולם. כן. אז הרבה אנשים מהעולם באים לפה, עם המסדר, הם נוסעים לעולם, אז יש שיח שזה נורא יפה.
איך זה פועל כאילו בשגרה? זאת אומרת, יש איזה שהם ארוחות שכל החברים עושים ביחד? או...
חד משמעית, אבל הם לא עושים ביחד. פשוט כל הזמן מחליטים עם איזה שף הולכים לאכול אצלו. לפעמים השף הזה תפריט שהוא רוצה מעבר, והם יוצאים בתדירות די גבוהה. באמת. אני חושב שפעמיים בחודש, שלוש פעמים בחודש, הם יוצאים, יש להם גם אירועים משלם. למשל, היום יש להם אירוע אצלנו בבית ספר.
אוקיי.
לפני יומיים היה להם עוד אירוע אצלנו גם כן. זה ממש במקרה, זה נדיר מאוד שזה בתדירות כזאת. אבל הם, והשיח הוא סביב אוכל, סביב יין, איפה היינו, מה עשינו, ובדרך כלל בגובה העיניים, שזה מאוד מאוד יפה, שאני מאוד, מאוד אוהב את זה. ושכן ירבו שיח על דברים טובים וכל מה שקשור.
מגניב. האמת שלי בראש יש תפיסה שזה כזה, זה משהו מחתרתי כזה, סודי. אולי סתם נתתי לזה...
תראה, הם לא סודיים. זה לא משהו שצועקים אותו.
אתה יודע איפה זה נחשף, לפחות בעיניי פעם ראשונה?
יוסי בן עודס בתוכנית של...
כן. נראה לי, במשחקי השף.
נכון, היה יוסי בן, איש מדהים.
שהוא בא וחשף את כולם.
אז יוסי הוא חבר מסדר באמת הרבה שנים, איש מדהים, איש מאוד ציורי, סומליה בחסד עליון, איש משהו מאוד מאוד אוהב יין, איש הוא מקור השראה להרבה הרבה הרבה אנשים, זאת אומרת על הדרך שהוא עשה, דרך לא פשוטה ועל הדרך שלו, אז כן, הוא סיפר את הסיפור.
יפה. איזה עוד שאיפות יכולות להיות לשף כמוך? כאילו, מה עוד אתה יכול לרצות בחיים האלה?
מלא. אני חושב שיש מלא. קודם כל, ופה אני חושב שמגיע תודה אחת ענקית לך. אני נחשפתי לפודקאסט שלך, אני חושב בזכות שיקור אח שלו, או אחד התלמידים, אני חושב. ולי זה עשה שירות אדיר, פשוט. זה באיזשהו מקום הציל אותי, ואני אסביר למה. בגלל השעות שאני עובד זה, ואין כל כך הרבה זמן לראות מה קורה, נתתי תמונה נורא נורא יפה מה קורה בענף שלנו, מי זה השפים. אז אני חושב שהקשבתי לכל הפרקים לדעת מי השפים שעובדים היום בארץ, מי הדמויות הזה. אז אני חושב שהשאיפה הראשונה שלי הייתה באמת להכיר את התמונה, וזה נתן לי תמונה נהדרת. ואני חושב שבזכותך גם הכרתי המון מהם, כי הרבה מהם כתבתי להם אחר כך, נורא סקרנת אותי, נורא הכרתי. ככה אני חושב שהכרתי דניאל צור, ואפילו עשינו את זה סיור עם הטבחים אצלם במלון. ועוד שפים, אז אני חושב שאת עושה שירות אדיר, לפחות לנו המורים שנותנת לנו תמונה נהדרת מי זה מי ומה הם עשו ועל הדרכים שהם עשו. אז קודם כל השאיפה שלי, אם היה לי זמן ויותר זה, ללכת לאכול ביותר מסעדות בארץ. אני חושב שזה דבר שאני מפספס מאוד ואני באמת מצר עליו. ובסוף היום להגיע כמה שיותר תלמידים, זה לא ייגמר אף פעם, זאת אומרת, זה דרך. וגם בשאיפה גם להכשיר מורים טובים לעתיד, שלמדו אצלנו, למדו במקומות אחרים, זאת אומרת, כי זה חשוב.
טוב, אנחנו נראה באמת את המשך הדרך שלכם, מאוד מרגש להיות,
לא קל.
לעשות משהו חדש וגם לצפות לראות מה יצא איתו בעתיד. טוב, הגענו לסוף.
ממש כיף.
ואני קודם כל מאוד שמחה שהיית פה.
תודה רבה רבה.
ממש ממש. אני חושבת שאתה דמות אדירה לקולינריה הישראלית.
מרגש לשמוע.
ולא יודעים הרבה אנשים, כי אתה יודע, לא כולם מדברים איתך, אבל אתה בן אדם מאוד נחמד. זה כבר כיף לבוא.
זה אשליה.
למה? זה לא אשליה. אני מאמינה לזה על הסוף. אנחנו נסיים כן עם פעילות.
אוקיי.
הפעילות שלך היא הולכת להיות שאלות שקשורות לעולמות הכשרות.
אוקיי, וואי.
תמיד אנשים מופתעים מהפעילות, כי אני פשוט סתם לוקחת איזה משהו, איזה נגזרת מהזה, ומחליטה שזה מה שהולך להיות בפעילות.
אוקיי.
אבל אני אשאל אותך כל מיני שאלות שקשורות לעולמות הכשרות, ואתה תצטרך להסביר כמה שיותר מהר את המשמעות. אין לנו המון זמן, אני כבר אומרת, אבל בוא ננסה זה.
אוקיי.
מהו בשר גלת או גלת?
טוב, בעיקרון גלת זה בשר שפותחים לו את הריאות, אוקיי? פותחים ובודקים שאין שום פגם בריאה עצמה. וזה מה שבדרך כלל מגדיר אותו גלעת, אם אני לא טועה.
יכול להיות.
אוקיי.
זה פשוט כאילו, כהגדרה, בוא נגיד מלמעלה יותר, זה פשוט בשר שאין בו שאלות. זאת אומרת, הוא בדוק הכי מחמיר.
אבל
כנראה שככה באמת.
הסימן הראשי זה...
זהו, בגלל זה לא שללתי את התשובה. תשובה נכונה הייתי אומר. מהי שחיטה חסידית?
וואי, זה אני לא יודע.
זה שהשוחט הוא חסיד.
אוקיי, זה...
זה מתוחכם, זה לא עכשיו שאלון קליל. למה יש יותר לאכול דבש, אבל לא דבורים?
זה אני לא יודע.
אז דבורים הם לא, כל נושא...
הכל, זה כי זכר.
זוכל, כן, זכר. אבל דבש אפשר לאכול, כי זה רק לפי הזה, הוא עובר רק בגוף של הדבורה.
נכון, הוא עובר בדבור.
הוא עובר שם תהליך של עיבוד, וזהו. זאת אומרת, הוא לא עכשיו לוקח איזשהו חלק של הדבורה איתו.
ולכן שמן הרגן גם כן הוא בסדר.
יפה מאוד. תראו, הנה הוא מוסיף לנו לשאלונות מידע. מה מגדיר חיות ככשרות?
אוקיי, אז יש לנו את, כמובן, מעלה גרה, יש לנו מפריס פרסה, נכון? וזהו, בעצם. נכון,
צדק. מה מגדיר דגים ככשרים?
קסקסים, זה קל.
ו? נכון, האמת שאתה צודק, כי ברגע שיש קסקסים, אז זה ודאי, אבל גם סנפיר.
נכון, ועוד דבר, היום יש חילוקי דעות קצת, כי יש קסקשים שהיום אפשר לראות תחת מיקרוסקופ שלא ראו פעם.
די.
כן, אז אני שואל פה השאלה, אם לא ראו אותה בעין, ללא זכוכית מגדלת או ללא כלי, האם עדיין זה, יש פה...
באמת מעניין, אבל וואו, זה מעניין, אתה יודע, זה תמיד שאלות שאני שואלת, כי פעם הטכנולוגיה הייתה אחרת.
בדיוק, ויש כאלה שאומרים, הטכנולוגיה לא צריכה להתערב, ויש כאלה שהטכנולוגיה לטובתנו.
סקרנת. ואחרון, מהו תבל?
אני לא יודע, אני יודע ש...
זה קשה, זה לא קל.
אוקיי, תבל.
בסוף, היבול החקלאי שגדל בארץ, הוא מחויב בתרומות ומעשרות.
אוקיי.
וכל מאפה שנעשה מחמשת מיני דגן בשיעור של מעבר לקילו וחצי קמח, הוא חייב בהפרשת שיעור מסוים מן היסה.
אבל זה אנחנו עושים. זאת אומרת, זה אני יודע. זה הפרשת...
זה פשוט יש לזה שם. החלק הזה הוא מכונה חלק חלה, זאת אומרת, הפרשת חלה שעושים זה זה. ויבול שלא הופרשו ממנו התרומות והמעשרות, או בצק שלא הופרשה ממנו החלה, הוא נחשב תבל ואסור באכילה ובהנאה.
אז לא יודעתי, אבל את ההפרשת בצק זה אני יודע, כל זה, כן.
הגיוני לי. טוב, זהו, סיימנו.
אז תודה ענקית לך, באמת לא מובן מאליו.
תודה רבה שבאת.
ממש כיף, ככה.
וזהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא.
בטח, ותמיד מוזמנת אלינו.
יאללה, וכיף. ביי.
ביי, תודה רבה רבה. והזמנה שלנו, שבא לך.